שבוע שעבר התחלנו עם נושא שהוא נושא יסודי מאוד בתיקון, בתיקון האדם. והיום אנחנו קצת נרחיב את זה ונדבר על עוד כמה צדדים והיבטים של הדבר. נזכיר רק בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא נטע בתוכנו שני כוחות. שני כוחות שהם מנוגדים. אחד זה נקרא כוח של נתינה, שבאדם יש בתוכו, בתוך האדם יש את הרצון לתת, לתת לזולת. ומצד שני, הכוח המנוגד לו זה נקרא כוח הקבלה. שאדם מחפש איך הוא מקבל, איך הוא נהנה מהסביבה שלו. אם זה בקשרים בין בני אדם, שזה מאוד מצוי, שהאדם מסתכל על האינטרס שלו, על הנוחיות שלו, על הרצון שלו, על הצרכים שלו. ושני הכוחות האלה הם כוחות מנוגדים. ובאמת, לשני הכוחות האלה יש תפקיד בבריאה. העבודה שלנו פה בעולם, בעולם הזה, העבודה שלנו זה לפתח את כוח הנתינה. והיום אנחנו קצת נדבר על עוד קצת היבט, עוד היבט של זה. העבודה שלנו זה לפתח את כוח הנתינה. אבל בספרי המקובלים כתוב יסוד מאוד גדול. אין המטרה לבטל את הכוח הקבלה, אלא לתקן את כוח הקבלה. פירוש הדבר שכוח הקבלה גם יש לו חשיבות מאוד גדולה לכוח הקבלה, אבל מצד העבודה שלנו, מה שהתפקיד שמוטל עלינו, ההשתדלות שמוטלת עלינו בעולם הזה, אנחנו צריכים לפתח את הנתינה בתוכנו. על ידי שאנחנו מפתחים את כוח הנתינה בתוכנו, על ידי זה לא מתבטל כוח הקבלה, אלא מתוקן. על ידי זה אנחנו מתקנים את כוח הקבלה. ובאמת, תכלית כל התורה והמצוות זה לתקן את כוח הקבלה. ולעתיד לבוא, היום, במציאות של היום, העבודה היא על הנתינה. פירוש הדבר שאנחנו צריכים לראות איפה ואיך אנחנו יכולים לתת לזולת ולא לקבל מהזולת. אבל לעתיד לבוא, כוח הקבלה יהיה כוח יותר חשוב מכוח הנתינה. על זה נרמז בפסוק שאומר שלמה המלך, ונסביר, כדי להסביר את עומק הפסוק, נגדים משהו. שכוח הקבלה וכוח הנתינה זה שני כוחות שיש בלב ובנפש של כל אדם. בין אצל האיש יש נתינה וקבלה, בין אצל האישה יש נתינה וקבלה. אבל בכלליות, זה אומר הזוהר הקדוש, בכלליות, האיש יותר מפותח אצלו, והוא יותר צריך לשים דגש על עניין הנתינה, ועל אצל אישה מפותח אצלה יותר עניין הקבלה. כך הקדוש ברוך הוא ברא. זה לא שבחירה שלנו, אלא זה מצד טבע הבריאה, מצד מציאות הבריאה, האיש הוא יותר נותן, האישה יותר מקבלת. עכשיו, זה לא אומר שאין אצל האיש כוח קבלה ואין אצל האישה כוח נתינה. ודאי שיש כוח, את שני הכוחות האלה, בין אצל האיש, בין אצל האישה. אבל בקשר בין איש ואישה, בדרך כלל, המציאות היא שהאיש הוא יותר נותן והאישה יותר מקבלת. לכן, יש אחד התקנות שתקנו, לפי דעה מסוימת זה מהתורה, לפי דעה מסוימת זה מחכמים, תקנו איזשהו שטר התחייבות של האיש כלפי האישה לפני החתונה, שזה מה שאנחנו קוראים הכתובה. הכתובה זה דבר מאוד עמוק. הכתובה היא מגדירה את המערכת התחייבויות של האיש כלפי האישה, אבל היא לא מגדירה את ההתחייבויות של האישה כלפי האיש. מדוע לא? מכיוון שלאיש יש יותר, הדגש אצלו של ההתחייבות של נתינה יותר מודגש, יותר בולט אצל האיש. לכן, בכלליות, הרבה פעמים, הזוהר הקדוש שמתאר דברים רוחניים, הוא משתמש במשל של העולם הזה, והמשל שהזוהר הקדוש משתמש זה איש ואישה, שזה בא לדבר על דברים רוחניים. אז בדרך כלל, כוח הנותן תמיד יצוין בזוהר הקדוש בתור האיש, והכוח המקבל יצוין בתור האישה. אז על זה אומר שלמה המלך, היום התפקיד היותר חשוב זה תפקיד הנתינה, עבודת הנתינה. לעתיד לבוא, מה כתוב? אשת חיל עטרת בעלה. מה זה אשת חיל עטרת בעלה? היום היום האישה היא בבחינת מקבלת, בכלליות. לעתיד לבוא היא תהיה אתרת בעלה. אתרת זה כתר. זה דבר שנמצא מעל ראשו של האדם. העומק הפסוק, העומק הפירוש בפסוק, שמזמן הגאולה ואילך, כוח הקבלה יהיה יותר חשוב מכוח הנתינה. הוא יעלה להיות בבחינת השורש והמדרגה החשובה ביותר בכל המציאות של האדם. זה, ולמה זה כך? מדוע זה כך? מדוע זה יהיה כך לעתיד לבוא? כרגע אנחנו לא ניכנס לשאלה הזאת. אנחנו בעזרת השם כן נדון בשאלה הזאת, וגם נרחיב בזה ונסביר את העניין, מדוע לעתיד לבוא, כוח הקבלה יהיה יותר גבוה, מכוח הנתינה, ואדרבה, הגדול המקובלים, רבנו אריה הקדוש אומר, שעיקר בריאת העולם, זה היה בשביל הקבלה, לא בשביל הנתינה. רק עכשיו, זה צריך לדעת, עכשיו, במציאות עכשיו, העבודה על הנתינה יותר חשובה מהעבודה על הקבלה. כשאנחנו עובדים על הנתינה, ממילא מתוקנת על ידי זה, ניתקנת על ידי זה מידת הקבלה. זה דבר אחד. דבר נוסף, שחשוב לציין את זה, והגמרא אומרת את זה. והגמרא אומרת שילד, עליו נאמר, ימין מקרבת ושמאל דוחה. הגמרא מציינת שיש כמה דברים בעולם שעליהם נאמר ימין מקרבת ושמאל דוחה. מה הכוונה? מה הכוונה ימין מקרבת ושמאל דוחה? מה עומק הדבר? עומק הדבר זה שילד הוא בוודאי תלוי בהורים שלו. הוא בוודאי שההורים שלו הם בבחינת נותנים כלפי הילד. בפרט ילד קטן, ילד בן 4, 3, 4, 5. אנחנו ודאי שלא נטיל עליו עכשיו כל מיני עבודות, כל מיני דברים. בוא נגיד לילד, עכשיו מנקים, מסדרים את הבית. צריכים לסדר את הבית, רוצים להכין את הבית לקראת שבת, יש קצת לחץ, אז נבוא לילד שלנו בן 3 ונגיד לו, תראי, אתה משתתף עכשיו במשימות לסידור הבית. נותנים לכל אחד תפקיד, אומרים לילד, אתה תחץ את הרצפה. אני רוצה לספר לכם שבשום בית לא אומרים את זה. למה לא? כי בוודאי שילד הוא בבחינת מקבל, ולא בבחינת נותן. כל המציאות של הורים כלפי ילדים, זה אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם כדי לפתח בתוכנו את הנתינה. לכן יש מדרש שאומר, יותר משההורים נותנים לילד, הילד נותן להורים. מה הילד נותן להורים? הילד רק מקבל מההורים, כל הזמן תשומת לב ודואגים לו בכל הבחינות שלו. אז אומרים חז"ל דבר מאוד עמוק. זה שהילד כל כך תלוי בהורים וההורים כל הזמן צריכים לתת לילד, זה מפתח בהורים את כוח הנתינה, ואת זה הילד נותן. זאת אומרת, מציאות הילד היא נותנת להורים יותר ממה שההורים דואגים לו וכל מה ששייך לדאוג לילדים. אבל הילד עצמו, המציאות של הילד שהוא כל כך תלוי בנו, הוא כל כך חסר אונים, גורמת לנו, גורמת לפתח בתוכנו את עניין הנתינה. לכן חז"ל אומרים, יותר שההורים נותנים לילד, הילד נותן להורים מבחינת שהוא מפתח בתוכם את כוח הנתינה. אבל עם כל זה אומרים חז"ל, לגבי ילד, ימין מקרבת ושמאל דוחה. מה הכוונה? מה זה העניין הזה של ימין מקרבת ושמאל דוחה? ימין ושמאל זה שתי כוחות, זה מרמז על שתי כוחות. כשאנחנו מתחילים לתת ואנחנו משפיעים נתינה, זה יכול להיות עכשיו שאנחנו נותנים למישהו שצריך איזה עזרה, נניח כספית, אנחנו נותנים לו ממון. או אולי הוא צריך איזו תמיכה רוחנית מסוימת, וכן הלאה, בכל דבר ודבר. עצם הנתינה, עצם ההתעוררות שלנו לתת, זה נקרא כוח הימין. כי כוח הימין זה כוח המשפיע, כוח החסדים. כוח השמאל זה הכוח המגביל והמצמצם. זה נקרא, בקבלה זה נקרא הגבורות. אומרים חז"ל דבר מאוד עמוק. בשעה שאנחנו באים לתת לזולת, בכל מיני מצבים בחיים שלנו, אנחנו צריכים לקיים ימין מקרבת, שמאל דוחה. הימין זה הנתינה, אבל צריך להכניס לזה גם תמיד את ההתבוננות, את המחשבה, איך אנחנו נותנים בצורה נכונה. לכן, גם לגבי ילד, נותנים לו. אנחנו צריכים לדאוג לו לאוכל שלו, צריכים לדאוג לבגדים שלו, צריכים לדאוג לצעצועים שלו, צריכים לדאוג לחינוך שלו. אז בוא ניקח מכל מה שציינו דבר אחד. אנחנו צריכים לדאוג לאוכל של הילדים. והילדים יודעים, הם רואים, הם רעבים, מה הם עושים? הם באים, אבא, אמא, אני רעב, תנו לי אוכל. זה ברור להם. אצל ילד ברור שאנחנו חייבים לדאוג להם. זה ככה הם נבראו, שברור להם שאנחנו חייבים לדאוג להם, ואנחנו דואגים להם. אז תמיד שהם מבקשים, אנחנו נותנים להם. אז אני רוצה לספר לכם משהו שבטח כל אחד מכיר. מדי פעם מפעם יוצא לי ללכת עם אחת הבנות הקטנות שלי לסופר. אתם יודעים מה קורה בסופר? בכל מדף, אבא תקנה לי, אבא תיתן לי. עכשיו, אם אנחנו צריכים לדאוג לה, אז אני הייתי מתחיל רק לקנות לה את כל מה שצריך, הייתי צריך חצי סופר להעביר הביתה אליי. אז אנחנו ודאי מבינים, כולנו מבינים, שפה צריך להגביל את הנתינה. זה מדוע? כי כשאדם מתחיל לקבל, אז הוא רוצה, הוא מצד עצמו, אלא אם כן, הוא בעל, עבד על עצמו, והוא מבין את זה, שהוא יודע שהוא צריך להגביל את הקבלה שלו. נכון, אני מקבל, אבל אני צריך לעשות גבולות לקבלה. אבל הרבה בני אדם, ובוודאי ילדים, לא יודעים להגביל את הקבלה. לכן, ילד קטן תמיד יבקש עוד ועוד ועוד ועוד. אומרים חזה, זה כתוב בגמרא. ימין מקרבת, צריך לתת לילד. לילד, צריך לתת לו, להשפיע לו. אבל שמאל דוחה, שמאל זה הצמצום. הצמצום צריך להיות לראות מה באמת נכון וכמה נכון לתת לילד. לא לתת לו את זה בלי גבולות. אנחנו ניתן לילד בלי גבולות, אז הרוב נתינה תקלקל. איך זה מקלקל אצל ילד? הילד נהיה מפונק. הנפש שלו לא נבנית נכון. לכן בנתינה אנחנו צריכים לחשוב, שאנחנו צריכים להבין. ברגע שניתן לו בלי גבולות, מה יהיה לילד הזה? הילד הזה, אנחנו הורסים אותו. הנתינה כבר הופכת להיות קלקול. זה כבר נתינה, זה נתינה מקולקלת, לא נתינה מתקנת. אבל ברגע שאנחנו ניתן לו, אנחנו נתבונן כמה אנחנו נותנים, כמה אנחנו צריכים לתת לילד, וניתן לו לפי המידה הנכונה, זה נקרא נתינה מתקנת. לכן, בשבוע שעבר קצת, רק דיברנו בשבוע שעבר בכלליות על המושג של נתינה וקבלה. אבל באמת, איך לפעול עם הדבר הזה, זה דבר מאוד מאוד שצריך תמיד להרחיב בזה וללמוד את זה ולהתבונן בעומק הדבר. כי זה מאוד תלוי בסוג המערכת יחסים שמדובר. אם זה מדובר בין הורים לילדים, יש את הגבולות הנכונים. אם מדובר בין בני זוג, אז גם כן יש את הגבולות הנכונים. כי בין בני זוג, בעל ואישה, הבעל צריך לדעת איך ומה צריך לתת לאישה, וגם את הגבולות הנכונים. באותו דבר, האישה כלפי בעלה. זה צריך להיות איזושהי מציאות הדדית. לכן, נכון שאנחנו צריכים לעבוד על כוח הנתינה, וזו העבודה שלנו פה בעולם. אבל עם כל זה, עם כל זה שאנחנו צריכים לעבוד על כוח הנתינה, אנחנו צריכים לדעת שהעבודה הנכונה על כוח הנתינה זה עבודה עם גבולות, עם גבולות נכונים. כי אחרת הנתינה שלנו יכולה לקלקל את השני. ולא לעזור לו ולא לתת לו. זה לגבי עניין, מה שדיברנו לגבי העניין של הנתינה והקבלה. כי ככל שאדם יותר מפתח בתוכו את כוח הנתינה ומחליש את כוח הקבלה בתוכו, על ידי זה האדם זוכה לתקן, לעשות צעדים ופעולות שעוזרות לנפש שלו להגיע לתיקון. היום אנחנו רוצים לדבר על עוד היבט בתיקון הנפש. זה תלוי מאוד, זה מאוד קשור לעניין הנתינה והקבלה. אבל זה הסתכלות חדשה לגמרי. עכשיו, זה הסתכלות חדשה לגמרי, ובהמשך אנחנו נראה את הקשר בין הדברים. אבל כרגע זה דרך חדשה. אם אנחנו מתבוננים בעצמנו, אז האדם במציאות של העולם הזה, זה כתוב הרבה בספרי המקובלים, האדם נברא, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה תחילת הספר הגדול ביותר של רבנו ארי שנקרא עץ חיים. אז הוא מסביר, בתחילת הספר עץ חיים, מסביר רבנו ארי יסוד בבריאת האדם. בלשון הקבלה, היסוד הזה נקרא החלל הפנוי, סוד החלל הפנוי. החלל הפנוי, זה מושג עמוק מאוד בקבלה, אבל למושג הזה יש השלכה ישירה למציאות שלנו. זה מגלה משהו במציאות שלנו. אנחנו נמצאים בתוכנו יש מציאות שנקראת מציאות החלל הפנוי. ומהי המציאות של החלל הפנוי? מה זה נקרא מציאות החלל הפנוי? שלעולם האדם בעולם הזה, האדם הוא חסר. הוא תמיד נמצא במצב של חסרון. וגם יש זמנים, יש זמנים ומצבים שהחסרון הזה, החסרון הזה התמלא. פירוש הדבר שיש זמנים שאדם מרגיש איזושהי חיות, שמחה, כלומר, משהו ממלא אותו. עם כל זה, שעכשיו משהו ממלא אותו, זה זמני. זה חייב להיות שזה ייפסק, ועוד פעם אנחנו נחזור למציאות של החלל הפנוי, למציאות הרגשה שאנחנו חלולים, אנחנו חלל, חסר משהו בתוכנו. מסביר רבנו אריה הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שאנחנו לעולם חסרים פה, וגם שמשהו מתמלא בתוכנו, זה רק זמני, עוד פעם ועוד פעם נגיע למצב החסרון. מכיוון שהאדם הוא חסר, אז האדם מתחיל להתעורר לחפש איך אני ממלא את החסרונות שלי בצורה נכונה. אז אנחנו צריכים להגיע אל המקום הזה, שהקדוש ברוך הוא בעצם מביא אותנו למקום הזה. אנחנו במציאות של, של חסר לנו, ואז אנחנו מחפשים. כל אדם מחפש איך אני ממלא את החסרונות שלי. מהאדם הגדול ביותר, האדם הקטן ביותר, מהאדם המאוזן ביותר, הכי לא מאוזן, אין אדם שלא מחפש איך למלא את החסרונות שלו. כל השאלה היא באיזה דרכים הולכים. אדם שהולך, עכשיו שאדם שהולך לאיזה מסיבה ויש שם שתייה וכל מיני צמחים להתעופף לכל מיני עולמות, הוא גם הולך למלא את החסרונות שלו. הוא הולך למסיבה כי חסר לו. אם הוא היה שם מלא בנפש שלו, היה מלא בהרגשה מאוד מאוד טובה ושלמה, הוא לא היה יוצא מהבית. אין לו שום סיבה לצאת מהבית. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו תמיד מחפשים איך אנחנו ממלאים בעצם את החסרונות שלנו. מדוע אנחנו צריכים תמיד לחפש? זה מה שרבנו אריה הקדוש מסביר. הוא אומר את היסוד הזה. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שתמיד נהיה חסרים. עכשיו הלכנו אדם הלך למסיבה, נסע לאיזשהו טיול הכי מרתק בעולם. יכול להיות, היום יש כבר טיולים בחללית, עלה לחללית, חווה את כל מה שהוא חווה בחללית. עכשיו הוא מלא, הוא נהנה, הוא מאושר, הוא כולו מלא. כמה זמן זה ימשיך, זה יהיה? הוא חזר, חזר הביתה, אז יכול להיות שהוא עייף אחרי כל החוויה, הוא ינוח קצת, שעה, שעתיים, אולי יום, אולי יומיים, זהו, פתאום היה כלא היה, הוא חוזר למצב של החסרון. המציאות הזאת, שכל מה אנחנו חוזרים למצב החסרון, מסביר רבנו אריה הקדוש, הסיבה היא, מכיוון שככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, זה לא שיש פה איזושהי טעות בתוכנית הבריאה, אלא הפוך, זה התוכנית של הבריאה, שכל פעם נחזור לחסרונות שלה. נו, והסיבה היא, כשאדם נמצא במצב של חסרון, הוא מתעורר לחפש, הוא מתחיל להתעורר, מה אני אעשה כדי למלא את החסרונות שלי. ויש, זה כמובן צריך, זה נקרא שצריך סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו באמת להתחיל לחפש את מילוי החסרונות שלנו במקומות הנכונים. ואז כשאנחנו מתחילים לחפש את זה במקומות הנכונים, בזה מתחיל מהלך, דרך חדשה בחיים שלנו, שאנחנו מתחילים להבין איך אנחנו ממלאים את עצמנו בדרך נכונה. זאת אומרת שאדם יכול למלא את עצמו בדרך לא נכונה, לא רק שלא בדרך נכונה, זה יכול להיות שזה דבר שיהרוס אותו ורק יפגע בו. אבל מצד שני, יש דרכים שאדם ממלא את החסרונות שלו, את החיות הזאת שחסרה בו, בדרך שהיא בונה, היא בונה אותו, היא בונה את הנפש שלו, היא בונה את הפנימיות שלו. עכשיו אנחנו נתבונן קצת בעוד רובד של הדברים, ונשאל את עצמנו מה באמת חסר, משהו חסר. זה ככה, מה באמת חסר לנו? מה זה הדבר שחסר לנו? אם האדם לא יתבונן בעומק הדברים, אז הוא יגיד שחסר לו אולי טיול באפריקה. יש כאלה שרוצים לנסוע לקונגו או לאיזשהו מקום לראות בג'ונגלים אריות. וזה יתמלא החסרונות שלהם. יש כאלה שיגידו איזה חוויה אחרת, אולי טיול, אולי מסיבות, אולי כל אחד לפי העניין שלו. יש כאלה שיש להם תחביבים, זה ממלא אותם. עכשיו, פה צריך לדעת ולהתבונן בנקודה מאוד עמוקה. כל הדברים שציינו, עכשיו, תחביב, טיול בחוץ לארץ, משחק הדורסל, יש כאלה שמשחק הדורסל, זה מעין עולם הבא. יש לי ידיד, אומר לי, אתה לא מבין אותי, אתה אף פעם לא תבין אותי, אבל כשאני רואה משחק הדורסל, אז הוא אמר, כתוב שבת, זה מעין עולם הבא, אז אני רוצה להגיד לך שיש עוד מעין עולם הבא, שבת וכדורסל, זה שתי בחירות לעין עולם הבא. אז יש דברים בעולם הזה שממלאים אותנו. אנחנו צריכים פה להבין דבר עמוק. מה שממלא אותנו זה לא הדברים שציינו. זה לא הכדורסל, לא הטיול בחוץ לארץ, לא איזושהי חוויה אחרת או איזשהו תחביב אחר. הסיבות האלה שציינו זה דרכים שהקדוש ברוך הוא ממלא אותנו במילוי האמיתי. אבל לא זה הדבר. זאת אומרת, פירוש הדבר, מה שחסר לנו זה לא משחק כדורסל. ומה שאנחנו מקבלים ממשחק כדורסל זה לא משחק כדורסל. אלא יש משהו אחר מסתתר בתוך הדברים האלה, והוא מתלבש בתוך המעשים, התחביבים שלנו, הדברים שאנחנו אוהבים לעשות. יש משהו אחר שמתלבש בתוך זה, והוא זה שממלא אותנו. ומה זה הדבר הזה? הדבר, אז מסביר, הזוהר הקדוש כותב, שיש אור רוחני. זה נקרא, בלשון הזוהר, זה נקרא אור אין סוף, שזה אור חיות. האור אין סוף זה האור של הקדוש ברוך הוא בעצמו, והאור הזה, הנשמות שלנו משתוקקות אל האור הזה. כשאדם מקבל את האור של הקדוש ברוך הוא לתוכו, האדם מרגיש את התענוג הכי אילאי והכי עליון שיכול להיות. שכתוב בספרי הצדיקים והקבלה, שאם אנחנו נרגיש את האור של השם זורם בתוכנו, אז אם ניקח את כל תענוגי העולם הזה, ונכניס מבריאת העולם ועד עכשיו, נכניס את זה לתוך 5 דקות, זה לא אחד חלקי מיליונים של מיליונים של התענוג שהנשמה של האדם היהודי מרגישה בשעה של האור של, של האור של השם זורם בתוכנו. וזה, כשאנחנו מרגישים איזשהו תענוג מהעולם הזה, אדם, כמו שאמרנו קודם, אדם אוהב כדורסל, אדם אוהב, יש כאלה שאוהבים לאכול תפוחי עץ, תפוח עץ, לא, זה תענוג לא נורמלי. יש כאלה שרואים מרוץ מכוניות, כל אחד יש לו את הדרך שלו. אומר רבנו אריה הקדוש, יסוד מאוד מאוד עמוק. התענוג שאדם מקבל תמיד ולעולם זה רק התענוג של האור של השם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך כזאת שהאור שלו, החיות שלו, היא מתלבשת בתוך מציאויות של העולם הזה. פירוש הדבר שכל תענוג שאנחנו מקבלים, זה לא תענוג מהדבר עצמו, זה תענוג שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. אבל הדבר עצמו הוא מלביש את האור של השם, לכן אנחנו מקבלים את זה לתוכנו. וזה יסוד, זה יסוד מאוד מאוד גדול ומאוד עמוק, הדבר הזה. וכשאנחנו לומדים איך להשתמש נכון בדברים, מה שאנחנו יכולים להגיע למצב, שזה בעצם השלמות או התפקיד שלנו בעולם הזה, שאין הפסק. אנחנו כל הזמן מקבלים במידה נכונה ובדרך נכונה את האור של השם. אבל יש דרכים שמקלקלים את הקבלה של האור של השם לתוכנו. ואנחנו צריכים ללמוד ולהבין איך אנחנו זוכים להשתמש בכל הדברים שאנחנו אוהבים, שאנחנו מחבבים, שאנחנו נמשכים אליהם, או על דברים חדשים. והדברים האלה הם מאירים לנו והם זורמים לתוכנו. ואז אין קלקול בזה, אלא הפוך. יש בזה רק דרך של בנייה. אז היסוד של הדבר, יש את האור, שזה נקרא, בקבלה זה נקרא אור אין סוף. זה החיות האלוקית שהקדוש ברוך הוא משפיע ומזרים כביכול לתוך הבריאה. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מזרים לתוך העולם שלנו את החיות שלו. לפעמים האדם מרגיש, הוא נכנס למיטה, הוא לא יכול לדבר עם אף אחד, אין לו מצב רוח לעשות שום דבר, ועכשיו אומרים לו, תשמע, יש חיות של השם, יש אור. הוא אומר, אני לא יודע על שום אור, אני לא מבין שום דבר, אני לא יודע, אני עכשיו האדם הכי מדוכא עלי אדמות, אפילו אני לא יכול אפילו שתספר לי שיש כזה דבר, אני לא יודע, אני הולך עכשיו לישון כמה ימים, עוד כמה ימים, אני לא יודע, יכול להיות שיהיה לי חלום טוב, אני אתעורר אחרת, תחזור לדבר איתי. עכשיו אני לא רוצה שתדבר איתי על שום דבר. מה קרה לבן אדם הזה? למה הוא מדבר איתנו בצורה כזאת? כי מכיוון שנוצרו בתוכו מסכים, יש לו מסך, הוא לא יכול לקבל את האור של השם. נוצר בתוך האדם מסך, שום דבר עכשיו לא ישמח אותו. שום דבר לא ייתן לו איזושהי הרגשה של חיות, של התעוררות. אין, הוא סגור לגמרי. יש מסכים שיורדים בינינו לבין החיות. אומרים המקובלים, לא שהחיות הזאת הפסיקה לזרום. כי הקדוש ברוך הוא לא מפסיק להזרים את החיות שלו לעולם שלנו, אפילו לא לחלקיק של שנייה. זה כל הזמן זורם. אבל אנחנו צריכים להכין את עצמנו. אנחנו צריכים לעשות כלי שאנחנו יכולים לקבל את החיות הזאת. שיש לנו את הכלי הנכון לקבל את זה, האדם כל הזמן יהיה בשמחה. רואים, יש אנשים שהם כל הזמן אנשים שמחים ופועלים ויוצרים ועושים, ולא, כמעט לפעמים יש, לא מבינים. אפשר לראות את זה אצל ילדים קטנים. אצל ילדים קטנים לפעמים אפשר לראות את זה. הם עוד לא הספיקו לקלקל כלום. ילדים קטנים, לוח חלק, הם לא מספיקים לקלקל. אני זוכר, הבן שלי לא נמצא פה. בסדר, אז אני אספר עליו סיפור. על דוד.
בדרך.
פגשתי אותו. בסדר, אז אני זוכר שהיה, מתי זה היה, היה בן 6 או 7, אז הוא היה בחדר. אז בגיל 7 בחדר, איפה שהוא למד, זה היה תלמוד תורה של ברסלב. אז למדו מ-8 בבוקר עד 6 בערב. אז כמובן שהסיקו אותם לפי הגיל שלהם, אז אבל הם לא, בשבע וחצי הייתי לוקח אותו, בשש הייתי הולך לקחת אותו, בשש וחצי היה בבית. 7:30 בבוקר היינו יוצאים, 6:30 בערב היינו חוזרים הביתה, הייתי מחזיר אותו הביתה. אני זוכר, אתם יודעים, אם אנחנו היינו יוצאים עכשיו, זה 11 שעות. תראו לכם שאנחנו יוצאים עכשיו ל-11 שעות, איך, אני פעם שאלתי את הרב, ותגיד, יש לכם מיטות פה, הם הולכים לנוח? אמר לי, הם שנייה אחת לא נחים פה. אתה יודע, זה שנייה אחת, הם לא נחים פה. הוא בא הביתה, אוכל איזה פרי, משהו, ב-6:50 משעמם לי. אין לי מה לעשות. מתחיל לטפס על הקירות. אם אין לו אופניים עכשיו, אין לו כדור, אין לו איזשהו משהו שהולך עכשיו להסיק אותו עוד איזה שעתיים, שלוש, בלי הפסקה, אז זה סכנה לבית. אני הלכתי, שאלתי את הרבי שלו, היה לו רבי מיוחד, מאוד מבין בחינוך ילדים. אמרתי, תגיד לי, מה, הם מחוברים לאיזשהו מצבר, איזו בטריה אינסופית? אדם מבוגר יותר חזק מתפרק אחרי כאלה שעות. מאיפה המרץ הזה? אמר לי, תדע לך, ככה זה ילדים. ילדים, הם קמים בבוקר, פותחים את העיניים, מודה אני לפניך, עד הרגע שהם לא מתמוטטים, אין להם שנייה אחת של מנוחה. התחלתי להתבונן בדבר הזה. יש צד שאולי נקבל משהו מבחינת הילד. אנחנו עושים את זה, אנחנו עובדים שעתיים, שלוש, באיזה מאמץ אנחנו כבר רוצים, חייבים לנוח. מה הסיבה? מה עומק הדבר שילד כל כך מלא חיות, כל כך מלא שמחה? ילד אין לו מסכים. הוא עוד לא הספיק לעשות מסכים בינו לבין האור, בין החיות של השם. אנחנו כל הזמן בפעילות. היום קוראים לזה, היום המבוגרים כבר לא מסוגלים לסבול את המרץ של הילדים, אז הם קוראים לזה היפר-אקטיבי, נותנים לו ריטלין שירגע. אמר לי, זה רב אחד, אמר לי, מורה, אומר, אני לא יכול לסבול את הילדים, הם משתוללים אצלי בכיתה, הם עושים לי את הכיתה. אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אומר, יש פה 7 ילדים, באים בבוקר, יש לי את הריטלין, לפני שאני לא נותן לכל 7 ילדים את הריטלין, אני לא מתחיל את השיעור. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אין טעם שאני אתחיל את השיעור, אני פרקו לי את הכיתה בין כל וכל. לוקחים ריטלין, אז זה קצת מרגיע. אז כל זה הבאנו רק כדוגמה. הדבר העמוק הוא, החיות של הקדוש ברוך הוא זורמת. היא זורמת, ואין לזה. על זה כתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כוונה שהקדוש ברוך הוא, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא ישן? אלא הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא מפסיק להזרים את החיות שלו לעולם שלנו, זה בלי הפסקה, הוא כל הזמן מזרים את זה. אבל אנחנו רואים את זה, ובפרט בדור שלנו, אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים יש להם מסכים שלא מקבלים את החיות של השם. כשאדם מקבל את החיות, את האור הזה, האדם שמח, האדם יש לו מרץ, האדם יש לו כוחות לעשות ולפעול. אנחנו רואים במציאות שלנו, היום במציאות שלנו, אנחנו רואים הפוך, כמה חרדות ודיכאונות ועצויות וייאושים. זה רוב הדור הוא באיזה, כל אחד נמצא באיזושהי רמה אחרת של בעיה מצוקה נפשית. מה השורש העמוק של המצוקות הנפשיות? השורש העמוק של המצוקה הנפשית זה לא מחלת נפש, זה מסך שיש בין האדם לבין האור של הקדוש ברוך הוא. ברגע שהאור לא מגיע אלינו, מיד האדם נופל לקטנות הדעת, לצמצום של הכוחות שלו, של הנפש שלו. ברגע שאדם נמצא בצמצום הזה, באים כל, זה נקרא, כל המרים בשין, באים. אז פתאום, האדם פתאום מתחיל לפחד, פתאום האדם מתחיל לדמיין שלא אוהבים אותו, ששונאים אותו, שמקפידים עליו. זה כל מיני דמיונות שמתחילים לבוא לאדם. מה הסיבה שהם מגיעים לדמיונות האלה? בגלל שיש מסך, יש מסך בנפש שלנו, בינינו לבין האור של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים ללמוד את העניין הזה של המסכים. ממה זה נובע שיש מסכים? ואיך מונעים שיהיה מסכים? ואם כבר יש, ובדרך כלל, בוודאי שיש, בוודאי שזה קיים, איך אנחנו פועלים להסיר את המסכים האלה, לבטל את זה. ונקדים ונגיד, אפשר למעשה, אפילו אם יש מסכים כבר שהם בעובי של קילומטר, גם אפשר לבטל אותם. יש עצות ויש דרכים שאפשר לבטל את המסכים בינינו לבין האור הזה של הקדוש ברוך הוא. ולכן האדם באמת מרגיש בדרך הזאת, האדם מרגיש רפואות. זה באמת באמת, רפואות הנפש האמיתיות זה ביטול המסכים האלה. כשכראש שאדם זוכה לבטל את המסכים האלה, הוא זוכה לרפואות הנפש. כי כל מצוקות הנפש יש להם שורש אחד. יש להם הרבה ענפים, הרבה דרכים שמתגלים. אבל שורש אחד יש לזה. יש מסך בין האדם לבין האור של השם, לא מגיע אליו האור של השם, מתחילות מצוקות נפשיות. איזה מצוקות? זה, על זה נאמר רבים הדרכים. הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא יש שאדם מגיע כבר למצוקה. אבל על ידי הסרת המסכים, פתאום האדם חוזר להתחבר. וכשאנחנו יודעים ומבינים בצורה מדויקת, ממוקדת את הדברים האלה, זה אפילו לא קשה. הקושי הוא לדעת איך זה פועל, מה העצות שצריכים לעשות. אבל ברגע שאנחנו יודעים את העצות, אנחנו יכולים יחסית באופן די מהר, כמובן שזה תלוי במצב של האדם, כי המצב זה כל אחד במקום שבו הוא נמצא. אבל על כל פנים צריך לדעת, אדם יכול להסיר את המסכים, אדם יכול לתקן את זה, ולחזור ולהתחבר עם החיות, עם השמחה, שזה זה בעצם תשוקת הנפש. הנפש שלנו לדבר הזה היא משתוקקת. ומה שהולכים לחפש את זה בדברים אחרים, זה מחמת טעות, כי אדם טועה. הוא חושב שהוא יחפש, הוא ימצא את זה במקום אחר. יכול להיות שאתה עושה עכשיו פעולה, שלא רק שלא תעזור לך, הפוך, אולי תגביר את המסך. כשברגע שאדם לא יודע. בטעות, בגלל טעות.
אולי
הוא לא מבין את המערכת, בדיוק. בגלל שהוא לא מבין את המערכת, ואנחנו עוד מעט ניכנס קצת לתוך העניין, אז אנחנו נראה, יותר נבין את זה, הוא לא מבין את המערכת, והוא טועה. זה, רובנו ככולנו, אנחנו טועים בדבר הזה, כי אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו, ברגע שאנחנו נדע את איך זה עובד, אז אדם יראה איפה הטעויות. איפה תראות? ואנחנו עכשיו נתחיל קצת להיכנס לתוך כל המהלך הזה, אז אנחנו נראה את זה. אני אקשר את זה לאיזשהו נושא, שיש מושג בהלכה, המושג הזה כבר מוזכר בגמרא, שנקרא תינוק שנשבע. מה זה תינוק שנשבע? תינוק שנשבע זה יהודי שהוא היה קטן, כלומר בן תינוק, בן 3-4-5 חודשים, הגויים שבו אותו, והוא גדל אצל הגויים כגוי לגמרי. הוא לא יודע בכלל שהוא יהודי. אז כמובן שההסתכלות על כזה בן אדם, ודאי היא שונה לגמרי, אם אנחנו מסתכלים על בן אדם שיודע, שאחראי, שהוא יודע את האמת ואחראי לדבר, אז ודאי שדנים אותו בצורה שונה לגמרי. אז המושג הזה, תינוק שנשבע, זה מושג שמלמד זכות מאוד על מי שזה נאמר עליו. הרבה מאוד מהפוסקים בדור שלנו וגם בדור הקודם פסקו לגבי כלליות הדור שלנו שכל הדור זה תינוקות שנשבו. כל הדור שלנו. בגלל שההסתרה של הדרך של התורה והדרך של האמת היא כל כך היא גדולה וכל כך הרבה בלבול דעת יש פה, לכן דנו אותנו לכף זכות. שאנחנו מבחינת תינוקות שנשבו. כל זה למה אמרנו? כי אחד ההיבטים המאוד מאוד עמוקים של המושג תינוק שנשבע זה, שאנחנו לא יודעים את האמת, איך אנחנו באמת מתחברים עם האור הזה. ואז שאנחנו לא יודעים את זה, אז יש אלף אלפי סברות ודרכים, אמצעים של חיפוש, איך מתחברים עם האור הזה, שהם לגמרי מוטעות, ובאמת בני אדם לא אשמים. רובה דרובה של בני אדם, בדור שלנו, לא אשמים שהם הולכים לחפש את זה בדרכים מוטעות. וכשהם הולכים בדרכים המוטעות, לא רק שהם לא זוכים להתחבר ולהסיר את המסכים, הפוך, הם רק מגבירים את המסכים. ותכף נבין גם למה. מה הסיבה שמגבירים את המסכים. אז הטעות שיש בדור שלנו, זה נובע מחמת אונס. וחמה, אנחנו לא אשמים בזה שאנחנו טועים בזה, והקדוש ברוך הוא הוליך אותנו שנטעה. למה? מה הסיבה? נושא שלם בפני עצמו. ואם ירצה השם, גם על זה אנחנו נדבר. אבל על כל פנים, לעניין שלנו, זה נכון, יש המון המון טעויות בדבר הזה, ועד רבה, כשמגיע הזמן, אז אנחנו צריכים ללמוד באמת איך מתקנים את זה. והתועלת, מי שזוכה לדעת את זה, מי שהראשון שמרוויח זה הוא עצמו. אחר כך זה גם ישפיע על הסביבה שלו. הוא יוכל גם להשפיע על הסביבה שלו. אבל קודם כל, הרווח הראשון זה לאדם עצמו. שהוא ידע איך אני מסיר את המסכים שלי, איך אני זוכה להתחבר. אז עכשיו אנחנו קצת ניכנס לתוך כל הנושא הזה. לתוך הנושא של ההתחברות, איך האדם מתחבר עם האור, או האור של השם, האור אינסוף. דבר ראשון, היסוד הראשון שצריך לדעת ולהבין פה, האור של השם נובע אלינו. הוא מגיע אלינו, הוא מגיע לתוכנו, לתוך הנשמה שלנו, עוד מעט אנחנו נראה את החלקים השונים שיש בדבר הזה, והוא ממלא אותנו. כשהאור מגיע אלינו, זה יש לנו ידיעה על זה לא מפי איזשהו השגה של אדם חכם, אלא מה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, לעם ישראל, על ידי הנביאים. הנביאים גילו לנו. זה משה רבנו, הראשון שגילה את זה לכלל עם ישראל, אחר כך במשך הדורות, כל אחד מהצדיקים והנביאים גילו לנו. כשהאור מגיע אלינו, הוא לא מגיע אלינו, זה לא אור אחד, זה לא אור של אחדות. זה אור של אחדות, אבל הוא מתגלה ומתחלק לחלקים שונים. והחלוקה הראשונה והבסיסית זה, הוא מתגלה, האור הזה שמגיע אלינו מתגלה בחמישה חלקים. בחמישה חלקים, שכל חלק, כל חלק זה מהות רוחנית, זה כוח רוחני שונה מהשני. זה הכל בא ממקור אחד, מהאור של השם. אבל האור של השם הוא מתלבש בחמישה לבושים שונים, לכן בתוכנו הוא מתגלה בחמישה בחינות שונות, האור של הקדוש ברוך הוא. מהם הבחינות שהוא מתגלה בתוכנו? אומר, כתוב את זה בזוהר הקדוש, הזוהר אומר, אנחנו נגיד את השמות של החמישה חלקים האלה, ולאחר מכן נתחיל קצת להבין מה המשמעות של הדבר. החמישה חלקים שהאור של הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכנו, נקראים בזוהר הקדוש נפש, אני כבר מציין, מלמטה למעלה. זאת אומרת, מהמדרגה היותר נמוכה, ואני עולה למדרגה היותר גבוהה. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. בדרך כלל, אנחנו לומדים, וגם זה מה שמשמעותי וחשוב לנו, השלוש חלקים הראשונים, שנקראים נפש, רוח, נשמה. שני החלקים היותר עליונים שנקראים חיה ויחידה, הם משמעותיים, הם חשובים, הם עמוקים, אבל הם מושגים קצת יותר גבוהים, קצת יותר רוחניים. לכן כרגע, אנחנו לא מדברים על החיה והיחידה, אנחנו מדברים על השלושה חלקים הראשונים שנקראים נפש, רוח, נשמה, שהם נקראים, נפש, רוח, נשמה, הם נקראים לבושים או דרכים שהאור של הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכנו. נפש זה בחינה אחת שהאור של השם מתגלה בתוכנו. רוח זה בחינה נוספת. נשמה זה עוד בחינה. זה שלוש בחינות של האור שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכנו. ויש דרכים שאנחנו מתקנים את ה, זה נקרא, אנחנו מתקנים את הכלים בתוכנו. לקבל את האור של הנפש, יש דרכים שאנחנו מתקנים את האור, את הכלים לקבל את האור של הרוח בתוכנו, ויש דרכים שאנחנו מתקנים כלים לקבל את האור של הנשמה בתוכנו. כלומר, זה שלוש בחינות של הכנה ושל עבודה. עבודה לתקן את הנפש, כשאנחנו אומרים לתקן את הנפש, כוונת הדברים, אנחנו מכינים את עצמנו לקבל את האור של השם שהוא במדרגת נפש. לאחר מכן יש עבודה של אנחנו מכינים את עצמנו לקבל את האור של השם במדרגת רוח ובמדרגת נשמה. רוב העבודה שלנו זה בנפש, רוח, נשמה. יש עוד בחינות שבחלקים היותר גבוהים שנקראים חיה ויחידה, כרגע אנחנו לא דנים בהם, כרגע אנחנו לא עוסקים בהם, אנחנו עוסקים בשלוש בחינות שנקראים נפש, רוח ונשמה. בשעה שאנחנו בעצמנו מכינים את עצמנו, ואנחנו עוד מעט נלמד איך אנחנו מכינים את עצמנו, מכינים את עצמנו לקבל את האור של הנפש, אז האור של הנפש ממילא יגיע. מדוע הוא ממילא יגיע? כי אמרנו קודם, האור כל הזמן נובע, האור כל הזמן מאיר. אנחנו צריכים להכין את עצמנו, להאיר הוא מאיר, הוא נמצא סביבנו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסיר את המסכים ושיהיה לנו את היכולת לקבל את האור הזה לתוכנו, שנקרא נפש, אחר כך רוח ואחר כך נשמה. השלושה חלקים האלה שנקראים נפש, רוח ונשמה, זה שלוש מישורים, שלוש מדרגות, שלוש בחינות בעבודה הפנימית שלנו. לנו, לכל אחד מאיתנו יש עבודה, שכפי העבודה שלנו אנחנו זוכים לתקן את הכלים. כלים, הכוונה שאנחנו משתמשים במושג כלים, זה הכוונה להכין את עצמנו לקבל את האור של הנפש, להכין את עצמנו לקבל את האור של הרוח ואת האור של הנשמה. אז זה שלוש מישורים, שלוש בחינות שונות של עבודה. לקבל את אור הנפש, לקבל את אור הרוח ואור הנשמה. עכשיו אנחנו נתחיל לאט לאט להתבונן. מה הכוונה לתקן את אור הנפש, מה הכוונה לתקן את, את כלי הרוח, כלי הנשמה. אבל לפני זה אומר רבנו אריה קדוש, בספר שנקרא עץ חיים, אז הוא אומר, משכן הנשמה במוח, משכן הרוח בלב, משכן הנפש בכבד. זה שלוש מקומות, שלוש דרגות, שהאור של השם מאיר בתוכנו. כיצד ומהי העבודה של אור הנפש? אור הנפש זה חיות. אנחנו מקבלים לתוכנו את החיות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים להשתמש בחיות הזאת לשני כיוונים כלליים. יש ימינה ויש שמאלה. יש להשתמש בזה שימוש לטוב, והשימוש לטוב הוא בונה את כלי הנפש, או שיש שימוש מקולקל או לא מתוקן, ואז אנחנו הורסים את כלי הנפש. האור של הנפש זה האור שמעורר בתוכנו את כל התאוות או את כל ההתקשרות וההתחוברות שלנו עם העולם הגשמי. פירוש הדבר, נתבונן בעצמנו, אנחנו נראה שבתוכנו יש רצון, יצר, תאווה לאכילה, לשתייה, לתאווה ידועה שנקרא תאוות ניוף, לעוד כל מיני קשרים והתחברויות של הגוף, הנאות הגוף. כל הנאות הגוף, למה האדם נהנה הנאות הגוף? מכיוון שבהנאות הגוף הוא ממשיך על עצמו את אור הנפש. והנאות הגוף הן ממשיכות על האדם את אור הנפש, ולכן האדם, זה התענוג שהאדם מרגיש מהתענוגים הגשמיים, הגופנים. זה ממשיך עלינו את האור של הנפש. אבל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תשתמשו בזה נכון. הוא לא אומר לנו לא להשתמש בזה. הוא אומר לנו, תשתמשו בזה. רק תשתמשו בזה בדרך נכונה. אם האדם לא משתמש עם האור הזה של הנפש, שזה בעצם התאוות הגשמיות שבאדם, אם הוא לא משתמש בהם בדרך נכונה, האדם מקלקל בתוכו את הכלים של הנפש, ועכשיו אתה משתמש, עכשיו אתה נהנה, אתה מפיק את מלוא הנאה. אבל אם זה לא דרך נכונה, בעוד שבוע, זה לא בפעם אחת, זה קורה בשלבים. אבל אם למשל אדם ייקח איזושהי תאווה וישתמש בה בלי גבולות, אתה אומר, אנחנו נראה שהגבולות זה עיקר גדול, בלי גבולות, הוא משתמש בה בלי גבולות, עוד חצי שנה, עוד שנה, תלוי, פתאום הוא ירגיש שהוא בכלל לא יכול להתחבר עם המקום הזה של התענוג. פתאום זה נמאס עליו, או שזה כואב לו, או שזה מפריע לו. זהו, הוא מתנתק. ברגע שאדם משתמש באור של הנפש, שזה אור התענוגים הגשמיים, שהוא לא משתמש בהם בדרך הנכונה, הוא מקלקל אצלו את היכולת לקבל את זה. ואז מה שיקרה, שהאדם כבר לא ירגיש הנאה יותר. היום אנחנו יכולים מאוד מאוד לראות את הדבר הזה. חז"ל אומרים את זה בלשון משל. זה גם דוגמה אמיתית, אבל חז"ל מתכוונים להגיד משל. חז"ל אומרים, הדבש הוא טעים ובריא. אבל אם אדם ייקח יותר מכפית דבש, הוא יקיא את זה. זה משל של חז"ל. זה משל של חז"ל. כל התאוות, זה אור הנפש. ההנאה שהאור של הנפש נותן לנו מהעולם הזה, שנותן לנו מהעולם הזה, כפית זה טעים ובריא. יותר מזה, האדם מקיא את זה. והאדם לא יכול לסבול את זה. ניקח דוגמה קצת, אומנם היא קצת קיצונית, אני לא יודע אם בדור שלנו היא קיצונית, אבל בכל אופן היא קצת קיצונית במסגרת החיים הרגילה, ונוכל לראות את זה מתוך זה. אחד החוויות של אור הנפש, אומנם יש בזה עוד חלקים, אבל אנחנו נסתכל רק על הצד הזה, של הדור שלנו, זה שאדם חווה ואדם נהנה, מי שהגיע לזה, זה הסמים. הסמים, יש אדם... יש עשבים ירוקים כאלה, ברוך השם, מגדלים את זה היום כמעט בכל גינה, בכל גינה טובה מגדלים את זה, זה צמחונים, זה כל השיטה של הצמחונות, הם נבלים על ה... אז האדם חווה חוויה, אדם שמעשן הוא חווה חוויה, חוויה, הרבה אמרו לי שזה חוויה נעימה, בסדר, ברוך השם, חווית חוויה נעימה. מה הבעיה הגדולה? שאחרי שאדם עוד פעם מעשן, עוד יום מעשן, אחרי, תלוי כמובן בהרבה דברים, אבל אחרי חודש, פתאום הוא לא מרגיש שום חוויה מהדבר. הוא איבד את החווייתיות, את היחידות שיש בדבר הזה. מה יקרה? מחר הוא יכפיל את זה. בסדר, אז הוא יכפיל, זה נמשך עוד חודש. אז עוד חודש יש לו חוויה. וזה כבר לא כמו החוויה של פעם, של הכמות הראשונה. זה כבר מתחיל להיות פה איזשהו אילוץ מסוים. אנחנו כבר מתחילים לאלץ את החוויה. אחרי תקופה מסוימת, זה כבר לא יספיק. העשב הירוק כבר נהיה פחות משפיע עליי מסיגריה. אני מחפש את החוויה. אני כבר קשור עם החוויה הזאת. אני כבר חייב את החוויה הזאת. אז עכשיו, אמרו לו חברים מאוד טובים, שאוהבים אותו ודואגים לחוויה שלו, אמרו לו, תשמע, למה אתה צריך להתאבץ? בדרך הזאת, אתה תדליק בבוקר סיגריה ולא תפסיק, עד הערב, כל הזמן תדליק סיגריה מסיגריה, או בכל האמצעים. אז אמרו לו, חבל על הזמן, חבל גם על הבריאות שלך. בוא נגלה לך סוד, יש כדור קטן, אתה לוקח אותו, אתה 8 שעות, לא נמצא פה. במקום לעשן כל כך הרבה, תיקח את הכדור, תעלה ישר לאיזה אחד מהעולמות הרוחניים הגבוהים. ואם האדם לקח את זה, אנחנו יודעים, התהליך כל הזמן לא נפסק. והאדם, אם נשים לב, האדם מאבד את ההנאה, את החווייתיות שיש בדבר הזה אחרי כמה זמן. עכשיו בוא ננסה להבין ולהתבונן מה הסיבה שהאדם איבד את ההנאה. מה הסיבה שהוא איבד את ההנאה בדבר הזה? הסיבה שאדם איבד את ההנאה, כי הוא לא השתמש בזה בדרך נכונה. בגלל שהוא לא ישתמש בזה בדרך נכונה, הוא איבד את ההנאה. וזה כלל גדול, זה כלל גדול. זה לא, עכשיו אנחנו לא אומרים, לא מציעים דרך של לעשן נכון. רק רצינו לתת דוגמה לשאר הדברים ההכרחיים והקיימים בחיים שלנו. אנחנו חיים בתוך עולם שיש בו את האור של הנפש, הוא זורם בתוכנו, לכן אנחנו גם צריכים להביא אותו לידי ביטוי, ולידי ביטוי זאת אומרת שאנחנו צריכים לאכול וגם ליהנות מאכילה, אנחנו צריכים לשתות וליהנות מהשתייה, אנחנו צריכים את הקשר של בני זוג, זה חלק מהמציאות של החיים שלנו. מגלה לנו התורה יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. זה נכון, זה אמיתי, ואדרבה, הקדוש ברוך הוא לעולם לא אומר לנו לא להשתמש בזה. יש תורות, יש דתות, יש כל מיני השקפות שאומרים לא להשתמש בזה. התורה אומרת לא, כן להשתמש בזה, אבל להשתמש בזה נכון. מה זה נקרא להשתמש בזה נכון? להשתמש בזה נכון זה להשתמש בזה עם גבולות ומידות ובמידה הנכונה של הדבר. זה הסוד של הכפית דבש. כפית אחת כפית אחת טעימה ובריאה, ברגע שזה עבר את הכפית, אז אדם יכול כבר להקיט את הדבש. זה, שחזל אמרו את המשל של הדבש, זה לא רק על דבש, זה משל לכל תורת אור הנפש. תורת הנפש, לא רוח ונשמה, רק נפש. זה יסוד גדול לכל עניין, הדרך הנכונה, איך משתמשים בכוח הנפש. אם ניקח לדוגמה, אוכל, אכילה. אדם חייב לאכול. אם לא נאכל, נמות. אז אדם חייב לאכול. אבל אנחנו כולנו יודעים, אם אדם יאכל בכמות הנכונה, את הדברים הנכונים, הוא יהיה חזק, הוא יהיה בריא. ברגע שהוא יגזים באכילה, הרמב״ם אומר שיותר ממה שאנשים חולים מאוכל, מתזונה לא נכונה, הוא אומר, הם לא חולים בגלל דברים לא טובים שהם אכלו, אלא בגלל שהם אכלו כמויות לא נכונות. הרמב״ם אומר, הכמויות הלא נכונות מזיקות יותר ממאכלים מזיקים. שזה מדוע? מכיוון שכמו שאמרנו, כל הדרך וכל התיקון זה תמיד להשתמש בדברים בדרך הנכונה ובמידה הנכונה. ואז כשאדם משתמש בזה במידה הנכונה, אז האדם שומר, קודם כל הוא עצמו, נהיה בריא מזה. לא רק בריא בגוף, גם בריא בנפש. הנפש שלו מתחילה להיות נפש בריאה. נפש בריאה זאת אומרת, יש לו כלים נכונים לקבל את האור של הנפש. וזה חיות של השם. העניין הכלים, עניין לבנות את הכלים, שזה הגבולות, הגדרים הנכונים זה, קודם כל, הלימוד הראשון, היסוד הראשון. לכולנו יש רצונות של העולם הזה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם התאוות, עם הרצונות הגשמיים. אנחנו צריכים לדעת את היסוד הראשון. זה היסוד הראשון שעכשיו, שלמדנו, זה שצריך האדם צריך ללמוד ולהתגבר, לא לתת לזה לשלוט עליו, אלא שהוא ישלוט על הדבר. זאת אומרת, הוא לא חי עם הרצונות שלו הגשמיים, בלי גבולות, זה כמה שיבוא לי אז אני אוכל, כמה שיבוא לי אני אשתה, כמה שיבוא לי אני אשתמש באיזו שיטה ואחרת. נכון, נכון. לכן, באמת, נקשר את זה למה שאתה אמרת. אמרת, מתוך השלושה דברים, מה ששייך לנו כרגע זה התאווה. כי קנאה וכבוד, כמו שאנחנו נלמד בהמשך, הם שייכים יותר לבחינת רוח ונשמה, לתיקון הרוח ונשמה. התאווה שייכת לתיקון הנפש. עכשיו נסביר מהי תאווה. מה זה תאווה? כי העולם טועים במושג תאווה. שחזל אומרים, התאווה מוציאה את האדם מן העולם, למה הם מתכוונים? הרי האדם, באמת, בעולם הזה, הוא צריך לאכול.
הוא לא אוכל לתאווה, הוא אוכל בתאווה, אבל יש לו עוד ועוד, לא מכניס למערכת. אדם אומר, דרך אגב, בספר, שאדם צריך לאכול חצי מהכמות, שוכל חציון. הוא נותן משל, לגנון עם עצי עסקה, שאם הוא מלא עד הסוף בעצים, יש לו תאוות. ואם הכמות הוא מלא בחציון, אז יש
סלימה
של אוויר
שלנו. נכון מאוד.
ככה
מבחינת העיכות. כן. אז מהי התאווה? התאווה זה לא עצם הרצון של האדם למשהו גשמי, גופני. לא זה התאווה. התאווה זה משהו אחר. התאווה היא כשזה עובר את המידה הנכונה של הדבר. ועל זה חזל אומרים שהתאווה מוציאה את האדם מן העולם. כשאדם משתמש בזה בדרך נכונה, לא רק שזה לא מקלקל אותו, זה גם מתקן אותו. אכילה נכונה, כמו שהיא בונה את הנפש, אז היא בונה גם, כמו שהיא בונה את הגוף, נותנת כוח לגוף, ככה היא נותנת גם כוח לנפש. וכן הדבר בכל המציאויות שלנו, בצרכים הגשמיים שלנו, הגופנים שלנו, הם כולם יכולים להיות בנייה ולא קלקול. כל השאלה היא איך אנחנו משתמשים בזה בדרך נכונה. והיסוד הראשון של הדרך הנכונה זה הגבולות. זה המידה הנכונה, זה הגבולות הנכונים. לא לתת, כי התפקיד של היצר הרע, הוא גם נברא, הוא גם, יש מלאך שקוראים לו יצר רע. הוא רוצה לעשות בלגן בתוך כל העניין שלנו. התפקיד שלו זה תמיד לשבור את המחיצות, לשבור את הגבולות בתוכנו. והעבודה שלנו זה הפוך, זה לבנות גדרים נכונים, גבולות נכונים. בנושא הזה עד כאן. עכשיו אולי נגיד, זה קשור, אבל כרגע לא נוכל להראות את כל העניין של הקשר. אבל נגיד משהו מפרשת השבוע. כדאי, תמיד זה טוב ללמוד לקראת שבת את הפרשה. מכמה סיבות. הסיבה הראשונה זה שהצדיקים אמרו שענייני הפרשה תמיד הם מאירים בתוך השבוע שיש את הפרשה. התורה שלנו, אני רוצה לדעת שהתורה היא נצחית. היא לא, זה לא, השבוע אנחנו נלמד, זה נקרא פרשת תולדות, איך יעקב נולד, איך עשיו נולד, ואחר כך כל סיפור מכירת הבכורה והברכות. אז זה לא סיפור שהיה פעם. התורה היא נצחית. מה הכוונה היא נצחית? הסיפור שהתורה מספרת באמת היה לפני כ-4,000 שנה. אבל כל מה שכתוב בפרשה, הכל קיים בתוכנו. יעקב ועשיו נולדים, תדעו לכם, כל יום יעקב ועשיו נולדים. איפה הם נולדים? בתוכנו. יעקב קנה את הבכורה מעשיו, כל יום יש קניית הבכורה מיעקב בתוכנו, קונה את העשיו, את הבכורה מעשיו. הברכות, הכל זה קיים בכל אדם. כל פרשיות השבוע, הכל זה קיים בתוכנו. רק אנחנו צריכים תמיד ללמוד ולהבין איך אנחנו מקשרים בין המציאות שלנו לבין הפרשיות שבתורה. לכן חז"ל אומרים, מעשה אבות סימן לבנים. מה הכוונה מעשה אבות סימן לבנים? מעשה אבות זה המעשיות של האבות. זה עולם המעשה, מה עבר עליהם בעולם העשייה. עכשיו, רבקה הייתה מעוברת והייתה בצער, והלכה לדרוש את השם. זה נקרא המעשייה. אחר כך נולד יעקב ונולד עשיו וכל מה שקרה. אז זה נקרא המעשייה, זה מעשה אבות. מה קרה עם האבות, אבותינו, בעולם העשייה? סימן לבנים. מה הכוונה סימן לבנים? יש השתלשלות של אור רוחני מכל מעשה האבות אל העולם שלנו, אל המציאות שלנו, וההשתלשלות הזאת גורמת ופועלת שכל מה שהאבות שלנו עשו ופעלו, זה מתקיים גם בנו. ואנחנו צריכים תמיד לראות, ללמוד, אחד הדרכים ללמוד את התורה הזה, להבין את הקשר בין המציאות שלנו לבין המעשה אבות. זה מה שחז"ל הדריכו אותנו, מעשה אבות סימן לבנים. הפרשות האלה, שעכשיו אנחנו הולכים לקרוא תולדות ואחר כך ויצא וישב, אלה הם הפרשיות שכוללות את כל ההיסטוריה של כל העולם בכלליות, של כל העולם בפרטיות, של כל הדורות, כי זה דברים נפלאים מאוד ועמוקים מאוד, שהכל הכל הכל נמצא בתוך הפרשיות האלה. היום אנחנו נעמוד על נקודה אחת, אולי נספיק, אולי שתי נקודות, שנמצאים בתוך הפרשה. יש שאלה גדולה שהמפרשים שואלים על בפרשה, זה שעשיו זה שורש כוחות הרע, יעקב שורש כוחות הטוב. כשהם נולדו, גדלו, זה התגלה, זה התברר, וזה הרבה הרבה ספרים, מדרשים וזוהר ועוד ועוד שכתובים על היסד הזה. פה מתעוררת שאלה מאוד גדולה. בתחילת פרשת השבוע כתוב על רבקה, ותה רבקה והתרוצצו הבנים בקרבה. למה הבנים? יתם אנחנו יודעים, מעוברת גם יעקב וגם עשיו. והתרוצצו הבנים בקרבה. ואתה אומר, רבקה, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. חז"ל אומרים, רש"י מביא את זה, רבקה הייתה בצער מאוד גדול. מה זה? והתרוצצו הבנים, מה הולך פה? איזה מין תינוקות יש לי בתוכו? קודם כל, ידע שיש לה שניים בהתחלה. אחר לדרוש את השם, אז הנביא גילה לה. יכל לדרוש אצל הנביאים, אז הם גילו לה שיש לה תאומים. לפני זה אמרו, השם מרחם, איזה ילד יש לי? זה כל היום הוא, עכשיו הוא עושה לי כאלה צרות, מי יודע מה יקרה שהוא יצא החוצה. לכן, עלתה בצער, הלכה לדרוש. רש"י מסביר על פי דברי חז"ל, מה הכוונה והתרוצצו הבנים בקרבה? מה הלשון הזאת והתרוצצו הבנים בקרבה? רש"י אומר שני פירושים לדבר. דבר אחד, והתרוצצו מלשון רצו. הם רצו. זה רץ לעניין שלו, זה רץ לעניין שלו. מה הכוונה? אומרים חז"ל, בשעה שרבקה הייתה עוברת ליד בית מדרש, יעקב רץ לצאת. בשעה שהיא עוברת ליד איזה בית של תומה, עשיו רץ לצאת. מדוע? ניכרים התינוקות עוד בשעה שהם היו בהיריון. זה פירוש אחד. פירוש שני, והתרוצצו מלשון לרצץ. כבר אז יעקב ועשיו רבים אחד עם השני. הלכו מכות. כבר בתוך הזה התחילו לריב אחד עם השני. לא הבנתי בשאלה. אז אני חושב, קושיה יפה. יכול להיות בהפסקות, עכשיו הלך, נתן לילדים לנוח, לעשיו ויעקב לנוח, אז הוא רץ. זה באמת, גם זה קיים וגם זה קיים. גם קיים, הריצה זה מצד ההתפתחות הגופנית של העוברים. הלימוד של התורה בהיריון של התינוק, של העובר, זה מצד הנשמה שלו. לכן זה לא, זה יכול להיות שתי הדברים ביחד. הנשמה למדה תורה, הגוף בינתיים עוד מתרוצץ. אבל בכל אופן, יש פה שאלה מאוד מאוד לא פשוטה על הדבר הזה. עשיו, הנטייה שלו כל כך חזקה, הוא עובר. מה הוא עובר כבר יודע מהעולם הזה? מה הוא כבר הספיק? כבר הוא רוצה לרוץ למקומות של תומה. יעקב כבר רוצה לרוץ למקומות של קדושה. אחר כך הם גדלו. זה הולך להיות הרשע הכי גדול, זה הולך להיות הצדיק הכי גדול. מה עשיו השם? אם כבר בהיריון ניכר, שעשיו יש לו כאלה נטיות ללכת למקומות לא טובים, למקומות של תומה, איזה טענה? חזל אומרים, עשיו רשע ושורש הרשעים. לפי זה, יש מקום להגיד, מסכן. כבר הוטבעו בו כאלה טבעים, כאלה מידות, כאלה יצרים, אז מה רוצים ממנו? כעובר אין לו בחירה. זה ברור שלעובר אין בחירה. אז אתה רואה שמוטבע בעשיו כאלה כוחות של לא טוב, בכורה, מה הטענה כנגד עשיו? השאלה הזאת זה שאלה מאוד מאוד לא פשוטה, זה שאלה מאוד מאוד עמוקה. כי את יעקב חזל כל כך משפחים, את עשיו כל כך מגנים, לכאורה זה לא פייר, משהו פה לא הוגן. אלא באמת מסתתר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. מאוד מאוד עמוקה מסתתרת פה. יעקב ועשיו שהם נולדו, הם באו מהזוג הכי קדוש בעולם, יצחק ורבקה. יצחק ורבקה היו צדיקים שאין לנו לשער בכלל מי היו יצחק ורבקה. יצחק נקרא בפי חז"ל עולה תמימה. איך יכול להיות שיצא כזה רשע מזוג כזה? איך עשיו יצא מזוג כזה? יש לזה כמה תשובות. אחד התשובות, אומרים הצדיקים, דבר מאוד מאוד עמוק. כדי להבין את העניין הזה, אני אגיד הקדמה קצרה כדי להבין את זה. לנו, עם ישראל, יש תפקיד בעולם הזה. התפקיד שלנו זה לתקן את העולם. לתקן את העולם זה, הכוונה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך מציאות העולם. יש בכלליות שני דרכים שאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. יש בחינה שאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא על ידי שהוא איש תם יושב אוהלים. הוא יושב באוהלה של תורה, הוא לומד תורה, הוא נמצא בתוך מסגרת רוחנית ששומרת עליו, אין לו הרבה יציאות החוצה, הוא לא רואה הרבה דברים, הוא לא נפגש עם הרבה דברים. עצם התורה שלו, עצם המצוות שהוא עושה, זה בעצמו עוסק בתיקון העולם. זה נקרא דרך אחד לתקן את העולם. מצד שני, כתוב הרבה בספרים, יש עוד דרך לתקן את העולם, ושתי הדרכים הן הכרחיות, שתי הדרכים חייבות להיות. הדרך השנייה נקראת איש שדה יודע ציד. מה הכוונה? יש דרך שאדם יוצא מהקדושה, לא נמצא בתוך דלת אמות של תורה, של קדושה. הפוך, הוא יוצא לשדה. מאיזה שדה הוא יוצא? יוצא לשדה שיש ניסיונות ויש קשיים ויש פיתויים ויש יצרים ויש התמודדויות ויש מלחמה מאוד מאוד קשה, והוא צריך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך השדה הזה, מתוך המקום הזה שיש לו כל כך הרבה מלחמות וניסיונות. זה שתי דרכים לתיקון העולם. יש דרך של איש תם יושב אוהלים, ודרך אגב, אם כל אחד מאיתנו איך הוא צריך לתקן את העולם, אם פה או פה, לזה אנחנו לא קובעים. זה כבר קובעים לנו בשמיים מה הדרך שלנו. לכן יש כאלה שהתיקון שלהם זה, יהיה להם סייעתא דשמיא. אבא שלהם יהיה אדמור, או סגן אדמור, או רב, או מקובל, והם ילמדו כל החיים שלהם בתוך תלמוד תורה ובתוך ישיבה, והם מעולם לא יצאו מזה, הם אפילו לא יודעים, לא יודעים שום דבר. מצד שני, יש כאלה שנולדו עם כל השיגונות הכי גדולים בעולם. בגיל 3 הם כבר היו מרביצים, בגיל 5 הם כבר היו מעשנים סיגריות, וכן הלאה וכן הלאה. יש כל מיני שיגונות כאלה שיש בעולם. ועל זה, על זה אומר רבנו, רבי נחמן מברסלב, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה הכוונה? יש דרך של תיקון העולם באיש תמשב ועלים, יש דרך של תיקון העולם באיש שדה. לצאת לשדות, הכוונה לצאת למקומות שמחוץ לקדושה. רגע. עוד לא התקדמנו עם הדבר הזה. אני רוצה להגיד לכם, בפרשה הזאת, כמעט בכל מילה יש, בוודאי בכל פסוק, יש המון המון שאלות. זה נושאים, זה כל שורשי בריאת העולם נמצאים בתוך הפרשיות האלה, בפרט פרשת תולדות. זה תולדות כל העולם. שנייה, רק אני נתקדם את זה. העבודה, אנחנו מבינים את זה וגם מרגישים את זה, שבאמת, איזה עבודה יותר קשה? באמת עבודה יותר קשה זה עבודה בחוץ. שוב, זה לא אנחנו קובעים אם יהיה בפנים או בחוץ. אלא, כשאנחנו באים להסתכל על זה, בוודאי שהעבודה בחוץ היא עבודה יותר קשה. האדם יורד יותר לניסיונות, יותר לקשיים, יותר להתמודדויות. לכן האדם צריך גם שמכמה בחינות יש לו כלים נפשיים רוחניים יותר חזקים מיעקב שהוא איש תם יושב אוהלים. מהבחינה שלי יושב איש תם, למה? כי הוא יוצא למלחמה, זה נקרא לצאת למלחמה חזיתית עם היצר הרע. ופעם סיפרנו, אני הכרתי כאלה אנשים, שרק תגיד להם, פעם סיפרנו, זה מעשה אמיתי שהיה. שמישהו בא בעל תשובה וסיפר לאחד הרבנים בבני ברק, שיש לו בלבול עם איזה מסיבות שהוא היה בעודו, אז הוא שאל אותו מה זה מסיבה, מה זה עודו, מה זה בלבול, הוא לא יבין בכלל מה הוא מדבר איתו. ברוך השם, הוא איש תם יושב אוהלים, הוא לא יודע כלום. אז אחר כך בא אליי הבעל תשובה וששאל את השאלה הזאת, הוא אמר לי, אני לא מבין, לא קיבלתי תשובה מהרב הזה. אמרתי לו, תראה, אני רוצה להגיד לך עצה, אל תלך לשאול אותו כאלה שאלות. לך שאל אותו שאלה בגמרא, בהלכה, מאיפה הוא יודע מה זה בלבולים עם סיבות בעודו? הוא בכלל לא יודע מה זה, אתה צריך להתחיל להסביר, מסכן, תעזוב אותו. לך לרב, לך יש הרב שבא מהשדה, שהוא איש שדה, יודע צייד, הוא יבין על מה אתה מדבר. אז זה שתי עבודות הכרחיות בתיקון העולם. אומרים הצדיקים דבר נורא והיום. הרב מקומרנה, שהיה בדורו, נקרא שר בית הזוהר, גדול המקובלים בדורו, לפני כ-150 שנה, אומר, מה זה הנטיות של עשיו לצאת למקומות הלא טובים? מכיוון שבפנימיות של עשיו, היה לעשיו כוחות פי אלף מיעקב. אם עשיו היה בוחר באמת, עשיו היה יותר גדול ויותר גבוה מיעקב. נכון שעשיו צריך לצאת לשדה, למקומות הלא טובים, ולברר את, את המקומות הלא טובים. אבל אם היה בוחר עשיו, אם הוא היה מחפש את האמת, היה מחפש את הטוב במקומות שבהם הוא הלך, אז אומר הרבה מקומרנו, היה פי אלף יותר גבוה מיעקב. שנייה. זה... בנושא הזה, עשיו הוא הבחור. יש בחורה ויש הבחור והאח הצעיר. הצעיר זה איש תם יושב אוהלים. הבחור זה איש שדה. זה לצאת למקומות האלה. לכן הרב מקומרנו אומר בלשון הזאת, עשיו היה גבוה, יכול להיות גבוה מיעקב פי אלף. ויש בזה סיבה גם למה דווקא פי אלף הוא אמר. לא סתם הוא אמר פי אלף. ויש לזה סיבה. וזה, השתי הבחינות האלה, זה נקרא משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף זה הצדיק שהוא איש תם יושב אוהלים. משיח בן דוד זה הצדיק שיוצא לשדות, יוצא לניסיונות, לקשיים, להתמודדויות. הוא חי מאוד את מציאות העולם הזה, הוא צריך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך כל הניסיונות האלה. זה גם עומק הסיבה העמוקה למה דוד המלך היה לו כאלה מלחמות רוחניות. זה ששואלים, דוד המלך, איך הוא עשה ככה ולא יודעים? עוד לא יודעים כמה מלחמות היו לדוד המלך. הרבה יותר ממה שהעולם יודעים, ברוך השם. אחרת בכנסת היו מדברים על דוד המלך. פעם הזכירו רק את האבון של בת שבע. לא יודעים שיש עוד הרבה בעיות. מדוע דוד המלך עבר את כל זה? כי דוד המלך היה התיקון. הוא היה השורש של הנשמות שצריך לעשות את הבירור בשדה. לכן, בכל התנ"ך כתוב, כשעשיו נולד, מה כתוב? והיצא הראשון והנה הוא אדמוני. איפה כתוב על עוד? מי הוא עוד אדמוני? והנה הוא אדמוני, כשהוא בא לפני שמואל הנביא, והנה הוא אדמוני, שמואל נבהל, אמר לי, סבבה, שמואל נבהל, הוא אמר לי, סבבה אליי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא אדמוני, אבל עם יפה עיניים. הוא יעשה את הכל, הוא יתקן את כל האדמומיות הזאת, את הכל הוא יהפוך לקדושה. זה הצדיק, זה הנשמות האלה שיצאו לשדות, יצאו לניסיונות, יצאו לכל ההתמודדויות, והם יביאו את כל השדות לתוך הבית. הכוונה, לתוך הקדושה. אז זה עומק הדבר של יעקב ועשיו. עשיו היה באמת נשמה מאוד גבוהה, ואם עשיו היה בוחר בטוב, אז עשיו היה צריך להתחתן עם לאה, יעקב עם רחל, ובאמת זה היה השידוך האמיתי, כך זה היה צריך להיות, כמו שמובן, יעקב היה מתחתן עם רחל, עשיו היה מתחתן עם לאה, יעקב היה מוליד את יוסף, ועשיו ולאה היו מולידים את דוד. מי שהיה יכול להוליד את משיח בן דוד, זה היה עשיו ולאה.
אבל לאה לא רצתה.
למה? למה? למה היא בכתה? אתה נכון? לא, אז בוא אני אשלים את דבריך. אתה צודק ואני אשלים את דבריך. עשיו, לאה הלכה ושאלה. זוהר הקדוש פרשת ויחי. אז לאה הלכה ושאלה. מי זה הבן זוג שלי? אמרו לה, את בכורה, הבכור. ומי זה הבכור והצעיר? יעקב ועשיו. מה טבעו של הבכור? רשע גמור, רוצח, נועף, הכל. מה טבעו של הצעיר? אשתם יושב אוהלים. אך שישמע את זה, הלכה לאה ובכתה ימים ולאות עד שהריסים שלה נפלו כדי לזכות ליפול בחלקו של יעקב. אבל אם היא הייתה שומעת שעשיו הוא צדיק, מה הייתה עושה? הייתה עולה ואומרת, השם תביא אותו לפה, אני רוצה להתחתן איתו. כל מה שלאה באמת לא התחתנה עם עשיו, זה היה בגלל שעשיו רשע, לכן התפללה. אבל אם הוא היה צדיק, היא לא הייתה מתפללת, כי היא רצה לזכות לצאצאים קדושים וצדיקים. לכן אם עשיו היה בוחר בטוב, הוא היה מתחתן עם לאה, יעקב עם רחל, והיו שבטים מעשיו ומלאה, שבטים מיעקב ורחל, ושלמות עם ישראל היה משניהם. כשיעקב הבין שעשיו לא בוחר בטוב, ולא רוצה לעשות את העבודה שלו, מה הוא עשה? מה הוא היה חייב לעשות? הוא קנה את הבכורה. מה זה הבכורה שהוא קנה? הוא קנה את כל העבודה של איש שדה. חושבים, צריך לדעת שיעקב מסר את הנפש, הוא קיבל על עצמו, כמו שאומרים, הוא קיבל תיקשה על עצמו. הוא קיבל על עצמו עכשיו לתקן את העולם, גם בבחינת איש תם, יושב ואוהלים, וגם בבחינת איש, יודע, איש שדה. עכשיו יעקב קיבל על עצמו את שתי התיקונים האלה. לכן הוא צריך לרדת לחרן, זה התחלת הירידה של יעקב לגלות. אבל יעקב, היה לו טעות אחת. מה הוא קנה מעשיו? את הבכורה. הסברנו, מה זה הבכורה? הבכורה זה סוד משיח בן דוד. כל העבודה, זה נקרא עבודת הבכורה. שיוצאים החוצה ומתקנים. מה שאמרת זה נכון. במקום שבעלי תשובה עומדים. אבל יעקב לא ידע עוד דבר. אתם יודעים מה הוא לא ידע? שהוא קנה עוד בכורה אחת. איזה עוד בכורה הוא קנה? את האחות הבכורה. ברגע שהוא קנה את הבכורה מעשיו, הוא קנה גם את האחות הבכורה. שהוא בא ללבן, הוא אמר ללבן, אני רוצה להתחתן עם רחל. מה, יעקב עכשיו, יעקב הולך ומסתכל שם, מי מוצאת חן בעיניו? יעקב יודע שהשורש שלו מחובר עם רחל. הוא מתחבר עם רחל. יעקב זה לא עכשיו מישהו שמסתכל בפייסבוק מי מוצאת חן בעיניו. יעקב יודע ברוח הקודש שבאמת הזיווג האמיתי שלו זה רחל. לבן עושה לו תרמית, נותן לו את לאה לפני רחל. עכשיו, השאלה היא, איך הקדוש ברוך נתן ללבן לעשות את כל התרמית הזאת? אלא שבאמת, בשעה שהוא קנה את הבכורה מעשיו, הוא לא ידע שהוא קנה גם את לאה. הוא גם קנה את הזכות ואת הדרך של התיקון עם לאה. לכן, היה את כל המהלך הזה. אז העניין הזה של יעקב ועשיו, זה הנקודה הזאת, זה שבאמת יש נשמות שצריכות לצאת לשדות. לשדות הכוונה זה מחוץ לקדושה, לניסיונות, לקשיים, לכל ההתמודדויות החזיתיות עם היצר הרע. איך מתקנים את זה? אז אתם יודעים, בתנך אנחנו לא מוצאים עוד אדמוני, אבל אחרי התנך אנחנו מוצאים עוד אדמוני. אתם יודעים מי היה עוד אדמוני? רבי נחמן מברסלב היה אדמוני. הוא היה ג'ינג'י. רבנו היה אדמוני, היה ג'ינג'י. לכן הוא גם בא לתקן את הבחינה של האדמוני. ואחד העצות הראשונות שהוא מלמד אותנו, מה הוא מלמד אותנו? ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתבודד בשדה. למה הוא מלמד אותנו להתבודד בשדה? כי הוא יודע שאחת העצות היסודיות לתקן את כל התוהו ובוהו שאנחנו עוברים זה, זה ללכת ליצוק לקדוש ברוך הוא הרבה בשדות, הרבה ללכת להתבודד, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא תתגלה אליי, תראה, אתה יודע, אתה יודע מה קורה, אני הולך ברחוב, אני בא לעבודה, אתה יודע מה עובר פה, זה כל שנייה, פעם מאמון ופעם זה, כל השיגונות של העולם, כל שנייה נכנסים אליי מכל הצדדים. כדי לעבור את זה בשלום, אז רבי נחמן אמר, תהיה איש שדה. לך לשדה ותתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז תזכה לתקן את הבחינה הזאת. הדור שלנו בכלליות, יש אצלו הרבה מאוד את הבחינה של... זה כתוב, רבנו ארי אומר, שהרבה מבחינת נשמות משיח בן דוד, כלומר צריכים לעשות את כל הבירורים האלה, של האיש שדה, לכן המלחמות הרוחניות, הן כל כך גדולות וכל כך עצומות. אבל המיד שהם נולדו, יעקב ועשיו, מיד כתוב, וידו אוחזת בעקב עשיו. אז העקב עשיו זה עקבת הדמשיכה. זה סוד העקבת הדמשיכה, שכוחות, כל כוחות התאומה, רוצים עכשיו לזרוק אותנו מהקדושה, להרחיק אותנו. זה נקרא עקבת הדמשיכה, זה הסוד של עקב עשיו. והתורה מגלה לנו כבר גם מה העצה. מה זה העצה? ידו של יעקב, של הצדיק, אוחזת בעקב עשיו. אומר הזוהר הקדוש, אל תקרא ידו אלא יודו. תהפוך את האותיות. אל תקרא ידו אלא יודו. היוד של יעקב מגיעה לעקביים של עשיו. מה הכוונה? יש בזה הרבה להרחיב, אנחנו נגיד את זה ממש בקצרה, קצת מאוחר. היוד של הצדיק, כל אות מרמזת, על מציאות רוחנית. זה יסוד מאוד גדול. היוד זה נקרא החוכמה, הדעת, שלכל אדם זה נקרא בחינת אות יוד שלו. כי אות יוד תמיד מרמזת על החוכמה של האדם. יודו, ידו, יודו של יעקב, אוחזת ומגיעה לעקב של עשיו. יש צדיקים שהם בחינת יעקב, זה רבי שמעון בר יוחאי, ואחר כך עוד צדיקים, רבנו ארי, ובעל שם טוב ורבנו, רבי נחמן מברסלב, שהם גילו עצות, דרכים, הבנות, איך אנחנו עוברים בשלום את העקבת הדמשיכה. את הדור עם כל כך הרבה ניסיונות, שזה נקרא דור העקביים. וזה התורה מרמזת לנו, איך שעשיו בא לעולם, היוד של יעקב כבר מהירה לתוך המקום הזה. כבר בא הניסיון, הקושי, הקלקול, מיד כבר התיקון. ידו אוחזת בעקב עשיו. לכן כל השם של יעקב, כל השם של יעקב זה, על שם התיקון הזה, יוד בעקב. היוד של יעקב, במילה יעקב, זה יוד בעקב. לרמז לנו כשכל העבודה של יעקב ושל הצדיקים, מהבחינה של יעקב זה, היה להאיר לנו דרך איך אנחנו זוכים לעבור בשלום את העקבת הדמשיכה. כשאנחנו מתחברים עם הצדיקים שמאירים לתוך הדור הזה, אז אנחנו זוכים לעבור את כל הבחינות האלה בשלום. יהיה רצון שנזכה לזה.